שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שעה על פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על הורות, ומתארחת אצלי דוקטור נורית בר, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בקליניקה ברעות וברמת גן, מלמדת בבית ספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ומרצה באוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות חוקרת את נושא הורות. היי נורית.
שלום אירית. תודה שהזמנת אותי.
תודה שהצטרפת אליי. אז קודם אולי את רוצה עוד לשתף משהו, לספר לעצמך?
אני פסיכולוגית קלינית, עובדת כבר הרבה שנים, מטפלת במבוגרים, מלמדת לאורך כל השנים, מאוד אוהבת את המקצוע שלי, מאוד אוהבת ללמד אותו. אני גרה ברעות, יש לי 3 ילדים גדולים כבר. בשנים האחרונות הילדים שלי גם באמת כבר גדלו ורובם עזבו את הבית, אז הרגשתי שאני רוצה למצוא לעצמי משהו משמעותי לעשות, והחלטתי לעשות דוקטורט, ובחרתי בנושא הורות. אני אסביר לך אחר כך למה בחרתי דווקא בנושא הזה.
אז רצית שנפתח בשיר, אז כן. תספרי על איזה שיר בחרת ולמה?
בחרתי את השיר ילדותי השנייה של מתי כספי. מתי כספי לחין אותו, אהוד מנור כתב את המילים. מעבר לזה שאני מאוד 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 אוהבת את מתי כספי ושומעת אותו המון, הולכת הרבה להופעות שלו. השילוב שלו ושל אהוד מנור הוא קסום בעיניי. אני תמיד מתרגשת לשמוע את השילוב המיוחד בין המילים ללחן. את השיר הזה בחרתי כי הוא קשור לנושא שנדבר עליו היום. השיר הזה מבטא את הרצון לחזור לילדות דרך ההורות, את הרצון להתבונן מחדש בעצמי, בהורות שחוויתי, דרך ההורות הנוכחית שלי, לגעת שוב בחוויות הילדות, ואפילו לנסות לתקן דברים שלא קרו בילדות או קרו לא מספיק טוב. ומה שאני ארצה לומר בפגישה שלנו היום, זה שלא כולם רוצים לעשות את זה. לא כולם רוצים לחזור לילדות, לא כולם רוצים לגעת בזיכרונות או בחוויות הילדות. ולא כולם יכולים לשכוח את עול השנים, כמו שאהוד מנור כתב בצורה כל כך יפה. אז בואי נשמע את השיר.
זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה, איתך. זו ילדותי השנייה, עול השנים כבר נשכח. זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. דרך עינייך בת, אני רואה ומגלה שוב עולם. דרך ידייך אלמד, לגעת שוב בגלי הים. דרך שפתיים לחשוש, אנחנו כבר בני 3. זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה, איתך. זו ילדותי השנייה, השנים כבר נשכח, זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. דרך שירייך בת, אני אלמד שוב להקשיב לבריאה, בפסיעותייך הצעת בדרך אל הפלאים שיבה. בחיוכייך בת, בוקר חדש ללילות, ואיתך לחיים יש סיבה. אנחנו כבר בני ארבע. מבטייך בת, אני אלמד שוב לאהוב בלי לחשוב. בדימותייך הרד כאילו סוף העולם קרוב. בחיבוקייך בת, רטט עובר בגופי, ואיתך יום נוסף אבקר.
אז קודם כל אני אגיד תודה למתי כספי שהסכים שנשמיע את השיר. תמיד אני אומרת שאחרי הפרק, בסמוך לפרק, שישמעו שירים שאני בוחרת, או מרואיינים בוחרים, ושבעצם אני לא יכולה להשמיע בגלל זכויות יוצרים. אז עשית פה תקדים ופנית למתי כספי שהסכימו שנשמיע את השיר. זה נתן לי פתח לפרק אחר שאני... עושה, ופניתי וקיבלתי גם הסכמה להשמיע בפעם הבאה גם שיר.
אני שמחה שתרמתי לך בזה.
כן, ממש. אז בואי נחזור לנושא שלנו, אולי קודם, מה זה אלורות?
אלורות זה תופעה, אני לא יודעת אם להגיד תופעה, נקרא לה בחירה. זאת בחירה שבה אנשים מחליטים מרצון שהם לא רוצים להיות הורים. הם בוחרים בצורה מודעת, לחיות את חייהם ללא ילדים. בספרות יש כמה סוגים של אנשים ללא ילדים. יש אנשים שיש להם בעיות בפריון או בעיות רפואיות. יש אנשים שמסיבות שונות דוחים את הולדת הילדים, מסיבות כלכליות, מסיבות לימודיות, מסיבות שקשורות לקריירה. והסוג השלישי של אנשים, זה סוג של אנשים שבאופן מודע הוא רצוני, לא קשור למגבלות או לאילוצים או לנסיבות, לא רוצים להיות הורים. הם בוחרים בזה בחירה מודעת, למרות שילד מסמל את הטוב ומסמל את השאיפה לאושר ולשייכות ואת הנגיעה בתום, יש אנשים שלא רוצים ילדים. וזו תופעה שהולכת ומתרחבת מאוד בעשורים האחרונים. זו תופעה שבה או זוגות או בודדים מחליטים שהם לא רוצים ללכת בדרך הנורמטיבית והרגילה והשגרתית שבה אני מגיע לשלב מסוים בחיים שלי שאני חייב כבר להיות הורה, אלא הולכים בדרך שלהם שלא כוללת הורות.
אז בעצם במושג על הורות, אנחנו מתייחסים רק לאלה שהם, ממקום שהם בוחרים.
כן, מבחירה מודעת ורצונית, לא בגלל אילוצים ולא בגלל נסיבות, אני אספר לך בהמשך איך בוחרים את הבחירה הזאת. זאת לא תמיד בחירה פשוטה, לא תמיד החלטה פשוטה, אבל יש פה ידיעה ברורה ומגובשת, שיש לה כל מיני צורות של התקיימות, שאני לא רוצה להיות הורה.
אז איך הגעת לעשות דוקטורט בנושא?
יש לי כמה תשובות בשבילך. את התזה שלי כתבתי על דיכאון אחרי לידה. וכנראה שבאיזושהי צורה הנושא הזה מעניין אותי, הנושא של הצד הנוסף והאחר של הורות, עניין אותי עוד לפני המון שנים, את התזה שלי עשיתי בשנת 95. אז כנראה שיש לי איזו משיכה ועניין וסקרנות לנושא הזה. גם שמתי לב שבשנים האחרונות מגיעים אליי יותר ויותר אנשים שמתלבטים באשר לרצונם להיות הורים, באים לעזור, שאני אעזור להם לקבל החלטה, אם הם רוצים את ההורות, ההתלבטות היא לפעמים קשה, ההחלטה היא לא פשוטה, אני אדבר על זה בהמשך, והגיעו אליי לא מעט אנשים שהתלבטו וביקשו עזרה בקבלת ההחלטה, וגם הגיעו אליי אנשים כבר שיודעו שהם לא רוצים ילדים, וסיפרו את זה כבדרך אגב, ואני בתחילת הדרך הרמתי גבה ואמרתי, מה, זה נושא שצריך לדבר עליו, וככה התפלאתי לשמוע שלא, זה לא אישו, זה נון אישו, אני לא רוצה ילדים, זה חלק מהחיים שלי. וגם התחלתי לקרוא עוד כתבות על אנשים שדיברו בפומבי, בתקשורת, בעיתונות, על כך שהם לא רוצים ילדים. ובאיזשהו יום אני זוכרת את עצמי, חושבת על נושא לדוקטורט, ואמרתי, זהו, על זה אני רוצה לך, את זה אני רוצה לחקור. פניתי לפרופסור רחל לוי שיף, שהיא חוקרת מבר אילן, שחוקרת את הנושא של משפחה והורות, והיא שמחה גם לחקור את הנושא, כי זה נושא שלא נחקר הרבה בארץ, מהבחינה הפסיכולוגית. למעשה זה אחד המחקרים הראשונים, הדוקטורט הראשון לעניות דעתי, שנעשה בתחום.
אוקיי. אז מה הם התנאים שאפשרו את היכולת לבחור בעל הורות?
אני חושבת, ממה שקראתי והבנתי ולמדתי, לא מעט תהליכים הביאו למצב של היום, שבו אנשים לא מעטים בוחרים בעל הורות. אני חושבת שזה התחיל עוד בשנות ה-60, בתקופה של ילדי הפרחים שמרדו במוסכמות של ההורים שלהם, במוסכמות השמרניות ובנורמות הקונפורמיות שהלכו לפיהם בשנות ה-50, ומרדו כנגד כל מוסכמה. אחת המוסכמות הייתה שצריך להיות הורים, שמשפחה זה הורים וילדים, היה מרד מאוד מאוד גדול נגד גם הנורמה השמרנית הזאת. שנות ה-60 בכלל יצרו פתח לספקנות ולביקורת, כלפי דברים שהיו ברורים ומוסכמים ללא שאלות עד כה. במקביל החל הגל השני של הפמיניזם, שהראשון היה בשנות ה-20, שחתר לשוויון בין נשים וגברים, ודאג לקידום מעמד האישה, דאג לחופש שלה, להצלחה המקצועית שלה, למימוש העצמי שלה. בנוסף התחילו להשתנות מבנים משפחתיים, נוצרו פתחים למבנים משפחתיים אחרים, לא רק אמא, אבא, ילדים וכלב, אלא תצורות משפחתיות שונות. נשים החלו יותר ויותר לעשות קריירה, לצאת ללמוד, הנגישות להשכלה הלכה וגדלה, ושינוי מאוד מהותי היה נגישות לאמצעי מניעה, להפלות, לתכנון המשפחה. אלה היו שינויים שחלו בעשורים הקודמים. בעשורים האחרונים, בשניים, שלושה עשורים האחרונים, הולכת ומתהווה תפיסה חדשה, שאישה לא חייבת להיות אימא כדי לממש את הזהות האישית שלה. פעם חשבו שאם את לא אם, את לא אישה. היום מקובל יותר ויותר לחשוב שאת יכולה להיות אישה גם בלי להיות אימא. בנוסף, מדובר יותר ויותר על מה זה להיות הורים, על איזו אחריות זאת להיות הורים, כמה זה לא פשוט, כמה זה מורכב, איזה מחירים הורים משלמים על ההורות שלהם. וגם יותר ויותר נחשפים לפערים בנושא של גידול ילדים. מצד אחד מקדשים ילדים, מצד שני יש מציאות מאוד כואבת לפעמים שפוגעים בילדים, מזניחים אותם, נוטשים אותם, מתעללים בהם, ילדים גדלים בתנאים של רעב ושל מחסור. אז כל התהליכים האלה הובילו לכך שבשלושת העשורים האחרונים יש יותר ויותר אנשים שלא רוצים ילדים. זה התחיל בשנות ה-70, ובעשורים האחרונים זה תופס תאוצה מאוד גדולה. אני חייבת לומר שמוסד ההורות הוא עדיין מקודש, הורות זה עדיין ערך עליון בחיים של אדם, רוב האנשים רוצים להיות הורים, אבל לאט 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 הולכים ונהיים סדקים בבחירה הזאת, וזה כבר לא בחירה שאת הולכת אליה בעיניים עצומות כי ככה מקובל, אלא לאט לאט, וזה נכון לגבי תחומים רבים, לא רק לגבי הורות, את יכולה להתחיל לשאול את עצמך, האדם יכול לשאול את עצמו, מה הוא רוצה, איזה חיים, אילו חיים הוא רוצה לעצמו, מה הוא מצפה מהחיים שלו, איך הוא רוצה לחיות אותם. יכולת הבחירה הולכת וגדלה בתחומים רבים אחרים וגם בנושא של הורות.
מה השכיחות של הורות?
זאת שאלה טובה, כי זה נתון שקשה למדוד. כשמגיעים הסוקרים שבודקים את הנתונים הדמוגרפיים, הם נכנסים לבתים ובעיקר בודקים זוגות נשואים, זוגות שרשומים כנשואים, ושואלים אותם אם יש להם ילדים. ואם זוג אומר לא, הסוקר לא שואל אם זה מבחירה, אם זה מרצון, אם זה מנסיבות, כותב שאין ילדים. אז נורא קשה לדעת מה השיעור המדויק של אנשים ללא ילדים. יש גם רווקים ורווקות, אנשים שאין להם זוגיות, שגם לא רוצים ילדים, והם לא נרשמים בשום מקום. אני רוצה להגיד לך שהמספר עולה באופן עקבי, גם בארץ וגם בעולם, בעיקר במדינות המערביות המתועסות. בגרמניה שיעור ההורות מאוד גבוה, אני שמעתי נתונים של 1 ל-5 זוגות. בארץ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בשנת 2018 נתון שבו כ-18% מכלל משקי הבית הם זוגות ללא ילדים, אבל שוב, זה נתון שלא מאחד, לא מבדיל בין זוגות שרוצים ילדים לבין זוגות שלא רוצים ילדים. התחזיות צופות שבשנת 2030, תחזיות כלליות של העולם, צופות שבשנת 2030, בערך כ-25% מהאוכלוסייה נשארו על הורים מבחירה. זה הרבה. תחשבי ש1 ל-4 אנשים יהיה על הורי, כזה שלא רוצה ילדים. תהיה לזה השפעה מאוד משמעותית, אני חושבת, על הדמוגרפיה, על שיעור האוכלוסין, על צפיפות האוכלוסין. זה נתון מאוד משמעותי.
נכון. אני אגב רק לאחרונה שמעתי בכלל על תופעה כזו, על זה שיש מושג כזה.
איך אני אספר לך איזה תגובות אני קיבלתי כשסיפרתי לאנשים שאני חוקרת את הנושא הזה.
איזה תגובות?
אני זוכרת את עצמי יושבת אצל האופטיקאית שלי, והיא עושה לי בדיקת עיניים, ואנחנו מדברות, והיא שואלת אותי מה אני עושה, סיפרתי שאני כותבת דוקטורט, והיא שאלה אותי על מה, תמיד שואלים. אמרתי על אנשים שלא רוצים ילדים, אז היא שתקה, היא אמרה לי, מה, הם לא משוגעים? לא צריך לאשפז אותם? קיבלתי כמה תגובות מהסוג הזה, חלק אמרו לי, וואו, זה מעניין, חלק מאוד התעניינו, כי זה נגע בהם באיזשהם אזורים שלא בדקתי, אבל קיבלתי תגובות מאוד קשות. יש אנשים כאלה, הם משוגעים, הם לא צריכים משפוז, הם בטח חולי נפש. תכף נדבר על הסטיגמות, על הורים די סובלים מהסטיגמות.
כן, אז תכף נגיע לזה. כן. אז תשאל קודם מה עם המאפיינים הדמוגרפיים של ההורים, ואז נגיע לאיך החברה מתייחסת לזה.
אוקיי, אז במחקרים שעשו בארץ קצת, בעיקר מחקרים בעולם, ראו כמה נתונים שבאופן עקבי מבדילים בין הורים לבין הורים. הורים הם פחות דתיים, יותר עירוניים, יותר יציבים מבחינה כלכלית ותעסוקתית, נדבר על זה גם עוד מעט, יותר משכילים. העמדות הפוליטיות שלהם יותר ליברליות ופחות מסורתיות בהשוואה להורים, גם העמדות באשר לתפקידים מגדריים, יותר פתוחה ויותר פתוחות ויותר ליברליות. רובם גדלו במשפחות מתירניות ופחות חמימות, שעודדו עצמאות ועודדו הישגיות. חלקם מחזיקים בעמדות שליליות יותר על ילדותם ועל הוריהם, על הוריהם, ועל זה אנחנו נחזור ונדבר בהמשך. אלה אנשים מאוד עצמאים מבחינה מחשבתית, קשה להשפיע עליהם. חלקם אינטרוברטים, צריכים שקט, צריכים את הזמן לעצמם, מרוכזים וספונים בעולמם הפנימי. רובם פחות קונפורמים, למרות שבאופן מפתיע אצלי במחקר לא קיבלתי את הנתון הזה, ותחושת ה-well-being שלהם יותר טובה. אלה הנתונים הגסים שמבדילים בין הורים לבין הורים.
ואיך באמת החברה מתייחסת אליהם?
לפני שאני עונה לך, ויש לי הרבה מה להגיד לך גם מעבר לניסיון האישי שלי, אני רוצה להזכיר מושג שהוא מאוד רלוונטי להבנה של איך החברה מתייחסת להורים, וזה מושג של פרונטליזם. פרונטליזם זה מושג שמדבר על בעד ילודה. הוא מייצג מדיניות שמעודדת ילודה, נושאת על כפיים את תפקיד ההורות, מדגישה שוב ושוב את היתרונות שבגידול ילדים, לפי הפרונטליזם, ההורות היא שלב הכרחי בחיים של אדם בוגר ומפותח, בהתפתחות האישית שלו. זה סימן לכך שהוא נורמלי, שהוא גברי או נשי, שהזהות המגדרית שלו תקינה, ושהוא מקשים את הייעוד שלו בחיים. זה המושג פרונטליזם שקיים במרבית מדינות העולם. במדינת ישראל, כפי שאת יכולה לתאר לעצמך, זה קיים פי שבעתיים. בגלל ההיסטוריה, בגלל שואה, בגלל אלמנטים דמוגרפיים, בגלל אלמנטים לאומיים, בגלל אלמנטים דתיים של מצוות פרו ורבו, אם את זוכרת, לא יודעת אם את זוכרת, גם אני לא זוכרת, אבל אולי את יודעת, שבן גוריון הציע בזמנו כסף לכל אישה שתלד מעל, אני חושבת, 10 ילדים. אז מתחילת קום המדינה, הנושא של ילדים מאוד מאוד מעודד, מאוד מתוגמל, ועובדה שבמדינת ישראל שיעורי הפריון מאוד גבוהים יחסית למדינות האחרות בעולם, עובדה שבמדינת ישראל ההשקעה בטיפולי פוריות היא מאוד 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 גבוהה, אפילו יש ביקורת על זה. במדינת ישראל מאוד מאוד מעודדים ילודה, ובמדינת ישראל על אחת כמה וכמה, בחירה בחיים ללא ילדים נחשבת לפנייה לנתיב לא מסורתי, לא מקובל, לא משתלם ובעל ערך נמוך לחברה. לכן היחס של אנשים לחברה, לאנשים שלא רוצים ילדים הוא די שלילי. מעבר לניסיון האישי שלי של מה שסיפרתי לך, הנשיא רוזוולט קינה בזמנו את אנשים שלא רוצות ילדים כפושעות כנגד הגזע האנושי. זה ככה אמירה מאוד מאוד, מאוד חזקה. בתחילת המאה הקודמת אי רצון בילדים נחשב אפילו קהילה לגירושים. המחקרים מראים שנוטים לראות באור מאוד שלילי אנשים שלא רוצים ילדים, לעומת אנשים שנמצאים בתקופה שבה הם רוצים ללדת והם נתקלים בבעיות. החברה מחבקת את האנשים שרוצים ועושים מאמצים ללדת, וסיפורים הרואיים מאוד על המון שנות ניסיונות וטיפולים, והפלות, וזה משהו שהחברה מאוד מחבקת, ולעומת זאת, אנשים ששומעים על מישהו שלא רוצה ילדים, זה מעורר אפילו זעם, זה מעורר גועל, זה מעורר דחייה, זה נחשבת להחלטה שערורייתית במונחים חברתיים. אז חלק מהסטריאוטיפים כלפי אנשים שלא רוצים ילדים, הם שהם אנוכיים, זה שמעתי מאוד, אמרו לי, הם בטח אנשים מאוד אגואיסטים. שהם מחפשים רק הנאות, שהם אנשים לא אחראים, שהם חסרים בבשלות רגשית, שהם לא מוסריים, שהם שונאי ילדים, ואני חייבת לומר לך שזה לא נכון. לא נתקלתי בהרבה אנשים שלא אוהבים ילדים, זאת לא הסיבה העיקרית. מתוארים כאנשים שהם מוגבלים ולא מפותחים, לא רגישים, לא אוהבים, לא סתגלנים, נשים הם לא אמיתיות, אנשים הם לא מטופחים, מוזנחים. יש הרבה הרבה מילים לא טובות לחברה להגיד על אנשים לא, שלא רוצים ילדים. אני חייבת לומר שכמו כלפי הרבה תופעות ששונות מהרוב, יש בעשורים האחרונים קצת יותר פתיחות וקצת יותר סובלנות, אבל עדיין זה משהו שהוא כמעט ברמה של בלתי נסלח מצד החברה. הרעיון של לא מביאים ילדים הוא כמעט בלתי נסלח. נתקלתי פה ושם באנשים שאמרו, אני יכולה להבין את זה. גם אנשים שהם הורים. אבל לרוב הגדול, הסתכל עליי, וגם אני הרגשתי על עצמי, הרגשתי שמסתכלים עליי, איך את חוקרת כזה דבר? גם קיבלתי מבטים כאלה. הסטיגמה היא מאוד קשה. ואנשים בחלקם הגדול סובל. אולי בגלל זה הם פיתחו קצת אור של פיל כלפי דעות כנגדם. חלק מהאנשים שראיינתי אפילו תיארו את זה קצת כדי להיות בארון. חלק ביקשו ממני לא לספר או לא להגיד, או זה היה בסוד, שבני משפחה עדיין לא יודעים שהם לא רוצים ילדים. יש חשש להגיד את זה, כי התגובה היא לא אוהדת בכלל.
איך מתקבלת ההחלטה על אי הרצון בילדים?
יש כמה דרכים לקבל החלטה כזאת, שתיים עיקריות. חלק מהאנשים סיפרו לי שמגיל מאוד מאוד צעיר, אחת המרואיינות שלי סיפרה לי שיש לה זיכרון ילדות שבגיל 5 אימא שלה שואלת אותה, מה את רוצה מתנה להם הולדת? היא ישבה בסלון עם כל המשפחה. היא אמרה, אני לא רוצה ילדים, אני רוצה שלא יהיו לי ילדים. בגיל 5. וכולם אמרו לה, נו טוב, את עוד קטנה, תשני דעתך, היא לא ממש שינתה דעתה. אז חלק מהאנשים זוכרים את עצמם כקטנים מאוד, מבינים באיזושהי הבנה שהולכת ומתגבשת עם הזמן, מקבלת משמעויות, מובנים נוספים שהם לא רוצים ילדים.
האמת שאני יכולה להבין את זה. כי אני זוכרת את עצמי, אני חושבת שאפילו אמרתי לך, שאני זוכרת שאני כן, בגיל, אמרתי. ממש בגיל 5, היה לי ברור כן. שאני כבר אהיה אימא. כאילו, בגיל 5 כן. ידעתי שאני אהיה אימא, כן. ונורא כן. נורא רציתי אח קטן. ממש ביקשתי אח קטן, ורק אני אגדל אותו.
באמת הרבה, אנשי, הרבה נשים, בנות, זוכרות את עצמן, משחקות עם הבובות, ומדמיונות את עצמן אימהות לתינוקות, ואני תכף בהמשך גם מספר לך איזשהו תיאור בהקשר הזה, ויש אנשים שיודעים מגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שאת יודעת שאת רוצה, יש אנשים שיודעים שהם לא רוצים. זה סוג אחד של דרך לקבל את ההחלטה, הסוג השני הוא שאני מהרהר בזה, חושב על זה, שוקל את זה, עם השנים אני בודק, אני רוצה או לא רוצה, אני בודק איך אני מרגיש, אני בודק אם שיניתי דעתי, לפעמים זה כבר מגיע לזמן שאין ברירה אלא כבר להחליט כן או לא, ולפעמים אפילו למשך המון שנים לא מקבלים החלטה, בעצם בצורה פסיבית מחליטים שלא רוצים, אבל מתקשים להגיד את זה לעצמם בצורה מאוד אקטיבית וברורה וגלויה, כי זאת באמת החלטה לא פשוטה. למרות שהיום אפשר לעשות רוורסים בכל מיני צורות, ויש כל מיני צורות של להיות הורה, זה לא חייב להיות קשור בהכרח לגיל ביולוגי, אבל יש אנשים שמחכים עד שזה כבר נהיה מאוחר מדי. כאילו נותנים לחיים להחליט בשבילם. Mm-hmm. אז אלה שתי צורות עיקריות של קבלת החלטה. אקטיבית, יודעת, מתבססת עם השנים, ופסיבית יותר, עקיפה יותר, שנותנת לזמן לעשות את שלו, ולפעמים באיזשהו שלב כבר מבינים אם רוצים או לא רוצים. Mm-hmm.
בעצם כשאת אומרת ריאנט, את אומרת שבעצם בדוקטורט את ריאנט אנשים שבחרו לא להביא ילדים לעולם?
כן, זה... אני, כן, המחקר שלי מנה שתי קבוצות, קבוצה אחת של הורים, אנשים שיש להם ילדים, וקבוצה שנייה של על הורים, הגעתי להם דרך קבוצות בפייסבוק, דרך כדור שלג, כל אחד סיפר לי על כמה אנשים שהוא מכיר, ואנשים... נפגשתי איתם עם המון אנשים, ריאנתי 73 אנשים, גברים ונשים, חצי חצי, שלא רוצים ילדים, גם ריאנתי אותם, גם עברתי להם שאלונים, עברתי להם כל מיני כלי אבחון, והיו לי מפגשים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד מרגשים עם אנשים.
אוקיי, okay. אז איך נראה מסלול החיים של מי שבוחר בחיים ללא ילדים? במה הוא שונה ממסלול החיים של הורים?
בעוד שאלה שרוצים ילדים, אז יודעים שהם גומרים ללמוד, הולכים לצבא, הולכים ללימודים גבוהים, אחר כך מתחתנים, נוסעים לטיול, מתחתנים, מביאים ילדים. מסלול החיים של אנשים שלא רוצים ילדים הוא שונה. הם צריכים לבנות את הזהות שלהם בצורה קצת אחרת. אז קודם כל, הדבר הראשון הוא קבלת ההחלטה. לגבי להביא ילדים לעולם, לא כל כך צריך לקבל החלטה, זה נמצא שם די ברור, ואני פשוט מגיע לשם. לגבי אי הרצון בילדים, אז או בגיל מוקדם יותר או בגיל מאוחר, אני יודע שאני לא רוצה ילדים. אחרי שאני מקבל את ההחלטה, אני צריכה להתמודד עם לחץ משפחתי, ועם סטיגמה, כמו שדיברנו עליה. הרבה סיפרו לי שלהורים שלהם היה מאוד קשה, לשמוע שהילד שלהם לא רוצה להיות הורה. הרבה הורים בדקו את עצמם, זה קשור אליי, זה משהו שאני עשיתי לא בסדר, משהו שאני פישלתי בדרך, וקשה להם לקבל את העובדה שלא יהיו להם נכדים מהילד הזה. יש הורים שמגיבים בצורה יותר מותאמת, יותר נוחה לאדם, ויש אנשים שבאמת קשה להם, והם גם מן הסתם מקשים על הילד שלהם לקבל את ההחלטה. זה השלב השני. בשלב השלישי צריך להגדיר לעצמי את הזהות האלורית. זאת אומרת, מה אני עושה עם החיים שלי שלא קשור לילדים, שלא כולל בתוכו גידול ילדים, כי גידול ילדים, בואי נאמר שהוא, אנחנו מושקעים מאוד בילדים שלנו, מרבית, הרבה שנים מוקדשות לגידול הילדים, הרבה משאבים, הרבה אנרגיות, אז אדם בזמן הזה שואל את עצמו, במה אני משקיע? למה אני מוסרת נפשי, איפה אני מוצא משמעות בחיים שלי שהיא לא קשורה לגידול ילדים. ואז אנשים חושבים, מה הדרך שלי לחיות, איפה אני אהיה מסופק עוד, או בקריירה, או בתחביבים, או בקשרים. אני צריך לגבש את הזהות שלי ולמקסם את ההתפתחות שלי בלי ילדים. ואנשים עושים את זה. אם פעם חשבתי שאי אפשר, מנקודת המבט האישית הסובייקטיבית שלי, היום אני מבינה שאפשר, אפשר לחיות חיים מלאים, שלא כוללים גידול ילדים. השלב האחרון, אחרי שאדם מצא משמעות לחייו ומצא דברים שיספקו אותו, ודרך אגב, אני חייבת לומר לך, שהמון אנשים עובדים עם ילדים, המון על הורים, המשמעות שלהם בחיים זה לעבוד עם ילדים, זה לטפל בילדים, זה לעסוק במקצועות שמטפלים בילדים, זה לא, ילדים יכולים להיות חלק מהחיים שלי, אבל כל עוד הם לא שלי. איך אמרה לי מישהי? אני בסוף היום מחזירה את הילדים להורים שלו. מצוין לי, ככה זה טוב, אני אוהבת ילדים, אני מוקסמת מילדים, אני טובה עם ילדים, אנשים אמרו לי, אני דוד השנה, אני דודת השנה, אבל כל עוד בערב אני יכולה להחזיר אותם להורים שלהם ולחזור הביתה לבדי, למקום שלי. אז זה למצוא את המשמעות שלי בחיים ללא ילדים, ואני גם רוצה להגיד לך שחלק ניכר מהאנשים מוצאים משמעות בלגדל בעלי חיים. והחיה שהכי ראיתי בבתים של אלורים היא חתול. הרבה אלורים מגדלים חתולים, רובם חתולים שהם ככה מטופלים מאוד טוב, חלקם חתולים שהיו פצועים או נכים, והלורים מאוד מאוד מושקעים, מרביתם מושקעים מאוד בגידול החתול. החתול הוא דמות מרכזית ומשמעותית בחייהם. אני ערכתי הרבה רעיונות כשחתולים על ברכיי, מזל שאני אוהבת חתולים, זה היה לי כיף לראיין, גם לראיין וגם ליהנות מחתולים. חתולים הם דמות משמעותית, יש משמעות לחתול בחיים של אנשים שלא רוצים ילדים, לפחות בחלקם הגדול. השלב הבא הוא בנייה של מערכת תמיכה, ויש הרבה קבוצות בפייסבוק, והרבה קבוצות של אנשים שנפגשים, של הורים, שהם מוצאים הבנה אחד ליד השני. זה עוזר להם גם לבנות את הזהות שלהם, וגם להתמודד עם הלחץ החברתי ועם הסטיגמות. אז יש הרבה קבוצות בפייסבוק של הורים, ויש הרבה אנשים שהם ככה מחוברים, יש אפילו קבוצות, קבוצה של חיפוש זוגיות של הורים, אז הם מחפשים מערכות תמיכה ומערכות חברתיות שקשה להורים להיות חברים של הורים, כי טענה שחזרה ונשנה ששמעתי זה שלא יכול להיות ליד הורים, הם מדברים רק על הילדים שלהם, ואין לי מה לדבר איתם, אני אדבר עם אנשים שמבינים לנפשי ולליבי. ואחר כך אנשים חושבים בשלב האחרון איך הם רוצים להטביע את חותמם, בגלל שילדים זה גם חלק מהחותם שאנחנו משאירים בעולם הזה, אז אנשים מחפשים את הדרך להשאיר את חותמם, אם זה בהתנדבות, אם זה בעבודה עם ילדים, אם זה בחיפוש אחר עבודה משמעותית שתורמת לחברה. מסלול החיים ככה מאוד מעניין ומאוד ייחודי, הוא לא תמיד פשוט, הוא פחות מוגדר, הוא פחות מובן מאליו, הוא פחות מוכר, אבל אנשים פוסעים בו.
האמת שלא תכננתי לשאול אותך את השאלה הזאת, אבל זה מעניין אותי. אולי זה מתכתב עם שאלה אחרת שככה תכננו לדבר עליה. מה קורה בזקנה? וזה מתכתב עם השאלה אולי, האם מתחרטים על זה אחר כך?
כן. תראי, אני ראיינתי אנשים מגיל 20 עד גיל 64. לא ראיינתי אנשים יותר מבוגרים, ממחקרים שקראתי שנעשו בעולם, מרבית האנשים לא מתחרטים. ואני חייבת להגיד לך שהמילה חרטה מאוד מופיעה בחיים של הורים, לאו דווקא בהקשר של החרטה שלהם, אלא בהקשר של החברה, בעיקר לנשים, אומרים להם, תראי, את עוד תתחרטי על זה. המילה חרטה היא כמו איזה חרב מנפנפת על ראשם של אנשים, שיש איזה איום כזה מצד החברה, עם נו-נו-נו כזה, את עוד תתחרטי על זה. יכול להיות שאנשים שהתחרטו לא היו מגיעים אליי למחקר. אני כן ראיתי את אחת המרואיינות שלי, שאחרי שנתיים התחרטה והביאה לעולם ילדה. אז מרבית האנשים היותר מבוגרים ששאלתי לא ביטאו חרטה. יכול להיות שאלה שהתחרטו לא היו מגיעים אליי להתראיין. אבל יש מחקרים בעולם על חרטה, כמו על כל החלטה שאנחנו מקבלים, אפשר גם להתחרט על אי הרצון בילדים, למרות שבשלבים רבים אפשר לתקן, אפשר לעשות אחרת. אבל יש מחקרים על כך שחלק מהאנשים מתחרטים. אני שמעתי ממרבית האנשים שראיינתי, שהבחירה משקפת רצון פנימי, מודע, תחושה של חופש, תחושה של עצמאות, תחושה של נפרדות, תחושה של מימוש עצמי. אז פחות שמעתי על חרטה מן הסתם, כי ראיינתי על הורים, ואני לא יודעת כמה נוח לשתף בחוויה הזאת של חרטה, ואני מניחה שהיא קיימת.
וכמה הם מרגישים, הנושא של בדידות זה משהו שעלה?
לא, לא במחקר שלי, לא אצל האנשים שאני ראיינתי. בחול, במחקרים כן נעשו בעולם על בדידות, ומרבית האנשים שאני קראתי את המחקרים שעשו עליהם, ציינו, חלקם הקטן ציין שהוא חווה בדידות, ורובם מדברים על כך שמצאו את הדרכים בחיים שלהם לא לחוות את הבדידות הצפויה להם.
רציתי לשאול, קצת דיברנו על זה, אבל אולי נתעכב על זה עוד טיפה, מה הסיבות שבגללן אנשים לא רוצים ילדים?
אורנה דונת, דוקטור אורנה דונת, שהיא חוקרת מאוד מרכזית בארץ, שחוקרת על הורות, היא על הורית בעצמה, אומרת, משפט שנכנס לי לראש, היא אומרת שככל שיש סיבות למה אנחנו כן רוצים ילדים, כך יש סיבות למה אנחנו לא רוצים ילדים. ובאמת, הסיבות שקיבלתי היו מאוד מאוד מגוונות. אני אספר לך על חלקן הגדול, ואני אתחיל מהסיבה שהכי שמעתי, הכי שכיחה, שזה חשש לאבד את תחושת החופש והעצמאות. אנשים שלא רוצים ילדים מאוד מדגישים את הצורך שלהם בחופש, במרחב לחיות את החיים שלהם כמו שהם רוצים, את השקט שלהם, את הבחירות שלהם, את ההחלטות שלהם, את הספונטניות שלהם בחיים, וזאת חוויה שהם לא יכולים ולא מסוגלים לחשוב על לוותר עליה. כאימא, את בטח יודעת, גם אני יודעת, שלהיות הורה זה לוותר לפעמים, לעתים קרובות, בואי נאמר, על תחושת החופש והעצמאות שלי. אני כבר פחות אדון לעצמי, בעיקר כשהילדים יותר קטנים, ככל שהם גדלים זה משתנה, אבל עדיין יש איזה חיבור שמצמצם אותי לפעמים, מצמצם את היכולת שלי לעשות מה שאני רוצה. ואנשים שלא רוצים ילדים מאוד מדגישים את הרצון שלהם לעשות מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, מתי שהם רוצים. זאת התשובה שקיבלתי הכי הרבה. התשובה השנייה בתדירותה, שחזרה על עצמה לא מעט, היא שאין לי יצר, אין לי צורך, אין לי דחף. כמו שאת אומרת שאת מגיל 5, היה לך יצר להיות אימא, הרבה אנשים אמרו לי שהם לא זוכרים את היצר הזה אצלם. לא זוכרים שהיה להם דחף, הוא לא נולד מתישהו במהלך החיים שלהם, הוא לא נוצר, הוא לא התפתח, פשוט לא היה. ואני חייבת לומר לך, שמעתי את זה הרבה, לא ידעתי בהכרח תמיד איך להבין את זה, כי אני גדלתי, למדתי בתואר ראשון, גם בתואר שני, שיש לנו יצר ביולוגי מולד, שבו אנחנו, חלק מהיצרים שלנו זה היצר לרצות ילדים, להיות הורה. אז לא הצלחתי להבין איך זה, מה, יש אנשים שנולדים בלי היצר הזה, יש אנשים שקרה משהו והיצר הזה פחת אצלם, אני לא יודעת, אין לי תשובה. אני לא יודעת איך לחקור את זה, חשבתי על זה הרבה, אבל זה חזר על עצמו מאוד. אין לי יצר, לא זוכר את עצמי, רוצה ילדים. זאת הסיבה השנייה, וקיבלתי כל מיני ביטויים, אמרו לי חכי, זה יגיע, החשק שלך יגיע, אבל נשים אמרו, הרחם לא דיבר אליי. כמו שיש נשים שאומרות, הרחם שלי צועק, רוצה ילדים, הרחם שלי לא דיבר אליי. אז זאת הסיבה השנייה של היעדר יצר. הסיבה השלישית זה אי רצון באחריות ובמחויבות שכרוכות בגידול ילדים. מישהו אמר לי משפט שככה נחרט לי מאוד חזק, לחברה סלולרית אנחנו לא רוצים להתחייב יותר משנה. אז לילדים את מוכנה להתחייב שנים כל החיים שלך? תסבירי לי את זה. אם תבוא חברה ותגיד לך תחתמי על ההתחייבות, ל-36 חודשים, את תגידי מה פתאום, אני מוכנה רק עד שנה להתחייב, אז איך את מוכנה להתחייב לילד? אז הרבה דיברו על כך שהורות זה מחויבות ואחריות יותר מדי גדולות, שהם לא רוצים לשאת אותם, הם חוששים, חוששים שהם לא יהיו מספיק טובים, שזה יכביד עליהם, שהם לא יעמדו בזה, לא רוצים לשאת באחריות. מיניים נוספים קשורים לעולם שבו אנחנו חיים, גם לעולם מבחינה אקולוגית, שיש פיצוץ אוכלוסין, ובעצם הרבה אמרו לי שאם פעם אני ארצה ילד, אני אאמץ ילד, כדי לא להכביד על פיצוץ האוכלוסין, וזה נעשה באמת, לפעמים הרגשתי שזה מתוך אמונה ורצון טבעי, אמיתיים, לעזור לעולם הזה, שלא יתפוצץ מאנשים. וגם עולם שמתואר על ידי חלק מהאנשים, כעולם שלא קוראים בו בהכרח דברים טובים. אני מניחה שאם הייתי מראיינת עכשיו בקורונה, היו אומרים לי, את רואה, תראי איך העולם שלנו נראה, לעולם כזה, את רוצה להביא ילדים? ואני שמעתי הרבה הורים לילדים קטנים, שמאוד קשה להם בתקופה הזאת של הקורונה להיות הורים. גם בגלל הסגר, גם בגלל האחריות, גם בגלל הפחד שיקרה להם משהו, והם לא יוכלו לטפל בילדם, אז העולם הזה, לפי אנשים שלא רוצים ילדים, הוא עולם שלא נכון ולא טוב להביא ילדים. הזכירו מלחמות, אסונות טבע, פיצוץ אוכלוסין, רוע, אז זה עולם שעדיף לא להגדיל את הדרים בו. יש אנשים שאמרו לי שהם לא אוהבים ילדים, שהם לא נמסים מילדים, שילדים אפילו מעצבנים אותם, שהם לא רוצים להסניף תינוקות, כמו שנראה לי שאת רוצה להסניף תינוקות, שאנשים שלא רוצים להסניף תינוקות, לא אוהבים את זה, ילד לא עושה להם את זה. הם תמיד היו אומרים איך מבוגרים רואים ילדים, מתחילים לדבר, לעשות פוצי מוצי, לדבר ככה בצורה ילדית כזאת, זה לא נראה להם, זה לא נראה, לא מושך אותם בכלל. יש כאלה שאמרו לי שהם לא רוצים להעביר את הגנים שלהם, שלא רוצים להשתכפל, לא רוצים להעביר גנים שהם הרגישו שבחלקם גנים לא מספיק טובים. חלק אמרו לי שיש מספיק הזדמנויות בעולם הזה לממש את עצמי, שלא דרך הורות, שגם חיה יכולה להיות הורה, שזה עטפו את זה במעטפת אידיאליסטית, שהורות זה משהו מאוד נשגב ומאוד גדול, שהוא האידיאלי מימוש עצמי, ואמרו לא, יש לי הרבה דרכים, אני נוסע הרבה לחול, אני משקיע בקריירה, אני מטפל באחיינים שלי, אני מטפל בחיות, יש לי עוד דרכים לממש את עצמי חוץ מלהיות הורה. גם מניעים כלכליים היו חלק מהשיקולים, אמרו לי, שאלו אותי, את יודעת כמה עולה לגדל ילד? 1,000,000 שקל, יש לי דברים יותר טובים לעשות עם הכסף הזה, חוץ מלהשקיע אותו בילד. יש כאלה שדיברו על כך שהם פוחדים שהזהות שלהם תהפוך להיות זהות של הורה, וכל דבר אחר שקשור לעצמם יגזל מהם. שהם פוחדים שהם יהיו רק אמא של או אבא של, ולא אדם שעומד בזכות עצמו. ויש כאלה שאמרו לי שזה מעניין, שאני יודע שאם אני אהיה הורה, אני אהיה כל כך טוטלי, אני אתן לילד הזה את הכל, את כל מה שיש לי, את כל מה שיש בי, והייתי משתגע מהרצון לדעת שאני עושה את הכי טוב, וזה היה גורם לי להיות נורא בלחץ, נורא לא רגוע, נורא לא נינוח, ואני לא רוצה את זה, אני לא רוצה, דווקא בגלל שאני רוצה לעשות את זה הכי טוב, אני יודע שאני לא אוכל לעשות את זה הכי טוב, אני לא רוצה את זה. היו שני מינים מאוד מעניינים שהפתיעו אותי, מישהי אמרה לי, כמה אנשים אמרו לי שמבחינתם ילדים זה להתמודד עם הממסד, ללכת לקופת חולים עם הילדים, לעמוד מול עירייה, מול בית ספר, מול הגן, מול הגננת, מול המנהלת, מול משרד החינוך, לא רוצה. אני מנסה לעשות את זה כמה שפחות, ואני יודע שאם יהיו לי ילדים, אני צריך לעשות את זה יותר, ואני לא רוצה. והמניע השני שככה הפתיע אותי, זה שאמרה לי אחת המרואיינות, שבשבילה זה היה ביטוי של אי רצון להזדקן. אז שהתחושה היא שאם לא יהיו לי ילדים, אני אשאר צעירה לנצח. ואז באמת נזכרתי, חשבתי על זה, שכשאני פוגשת אנשים שהרבה זמן לא ראיתי, אני תמיד חושבת, מתי נפגשנו פעם אחרונה, שזה היה לפי בני כמה היו הילדים, כשנפגשנו בפעם אחרונה, או מה עשינו כשהיינו יחד פעם, ואיפה היו, בני כמה היו הילדים שלנו, ובאמת, אני הבנתי דרך זה שאני מודדת את התקדמותי בחיים, או את הגיל שלי, או את השלב שאני נמצאת בו, לפי בני כמה ילדים. והיא אמרה לי, אני לא רוצה את זה, והיא אמרה לי ככה בחיוך, היום אני מבינה שזה לא עוצר הזדקנות, אבל פעם חשבתי שאם אני לא אהיה אימא, אני אשאר צעירה לעד. הילדים, הגדילה של הילדים לא תסמן את הגדילה שלי, את ההתבגרות ואת ההזדקנות שלי. היו כאלה שאמרו שהיריון זה דבר שהם לא רוצים, שהם פוחדים ממנו, שזה דבר מאוד זר ומוזר לגוף. דיברו איתי גם על כך שלא שאלו את הילד אם הוא רוצה להיוולד. משהו ככה פילוסופי של הזכות להיוולד, הזכות לבחור להיות חלק מהחיים האלה, ואמרו לי, לא שאלו אותי, ואני לא רוצה לעשות לילד שלי את מה שלא עשו בשבילי. וחלק ניכר מהאנשים, ופה אני, על זה אני אדבר כשאני אדבר בהמשך על המחקר שלי, דיברו על כך שזה קשור לילדות שלהם, קשור לקשרים מוקדמים, קשור לילדות, דיברו על כך שהם לא קיבלו בבית מודל מספיק טוב להורות, לא הייתה להם תחושה שההורים שלהם אוהבים את ההורות שלהם, לא הייתה להם תחושה שיש להם ממי ללמוד להיות הורה, שההורות שהם חוו הייתה הורות לפעמים לא מיטיבה. ואני רוצה לקרוא לך ברשותך, אם זה בסדר, פסקה קטנה שמצטטת את החוויה הזאת. זה ככה בחורה שראיינתי שהסכימה שאני אספר את מה שהיא סיפרה לי. כבר כששיחקתי עם בובות שנראו כמו תינוקות, חשבתי שהבובה היא כמו אלוקה, מעצבנת, לא טובה, וצריכים להיפטר ממנה. אני חושבת שהרגשתי שלא נהנה ממני כילדה. ההורים שלי נתנו מעל ומעבר והקריבו הרבה, אך לא נהנו. חשבתי שזו עבודה שלא נהנים ממנה, שאין בה סיפוק, שאני עול, תרחה, שאני לא מתקבלת בברכה, שלהיות הורה זה לא כיף. לא הייתה להם חדווה. עשו בלי חשק, בלי הנאה. אמא שלי אמרה לי פעם שבגילי הייתה לה תינוקת לצערה. אני לא חושבת שאוכל לאהוב ילד. זו נוכחות שאני לא רוצה בחיים שלי. ארגיש שזה גוזל ממני. ילד ייקח ממני המון. את היכולת לעשות דברים שאני רוצה, את החופש ואת עצמאות לעשות מה שאני רוצה ומתי שאני רוצה. הדברים האלה בעצם מאחדים מספר מניעים שקשורים גם לילדות המוקדמת וגם לאובדן החופש וגם לאי חיבור ודחף שלא היה קיים מילדות להורות. אז ככה המטפלת המרואיינת הזאת מאוד מאוד נגעה לליבי. עוד משהו שאמרו לי מרואיינים זה שאת לא צריכה לשאול אותי למה אני לא רוצה להיות הורה, את צריכה לשאול אותי למה כן להיות הורה. זאת אומרת, אלו סיבות ששוללות את המוטיבציה האוטומטית המתבקשת להורות. זאת אומרת, הרבה אמרו לי, השאלה הראשונה שלי הייתה, בוא תספר לי למה אתה לא רוצה ילדים. אז אמרו לי הרבה, ממש הרבה, את צריכה לשאול אותי למה כן לרצות ילדים, לא למה לא. והמיני האחרון שככה קצת אלה חיוך אצלי היה שבחורה אמרה לי, זה כמו לשאול אותי למה אני לא אוהבת כוסברה. כי ככה, אין הסבר, אל תחפשי הסברים, אל תחפשי סיבות, אל תחפשי מניעים, ככה, לא רוצה ילדים, נקודה. זה לא היה ממקום מתנגד, זה היה דווקא זה גרם לי להבין שמשהו מאוד עמוק ומאוד טבוע בנפש נמצא באזור הזה של אי הרצון בילדים. אל תשאלי, זה כמו לשאול למה אני לא אוהבת כוסברה, ואני חייבת לומר לך בסוגריים שיש סיבה למה אנשים לא אוהבים כוסברה, כי בכוסברה יש איזשהן מולקולות שלחלק מהאנשים מרגישות כמו סבון, כמו משהו, מסיבות גנטיות זה מרגיש להם כמו סבון, ולא כמו משהו שיש לו ריח שכיף להתקרב אליו, ולכן אנשים לא אוהבים כוסברה. אבל היא אמרה לי, אל תחפשי סיבות, ובעצם תכף נגיע למחקר שלי, אני קצת חיפשתי. למה? מאיפה זה בא?
כן, שחשבתי על זה, האם זה, יש כל מיני דברים שהם אולי כבר רציונליזציה, שמתחת יש כנראה סיבות שהן אולי לפעמים לא מודעות, אולי לפעמים מהילדות המאוד מאוד מוקדמת, זיכרונות שכבר לא זוכרים אותם. אז באמת אולי תספרי על המחקר שלך, מה בדק?
אני אגיד לפני כן כמה מילים. מה שאני זוכרת את עצמי, תמיד תמיד עניין אותי למה. למה אנשים מתנהגים, למה אנשים עושים, מאיפה זה בא להם. אני זוכרת את עצמי מסתכלת על התנהגויות, על אנשים, ומנסה להסביר לעצמי למה. אני חושבת שזה אחד הדברים שהביא אותי להיות פסיכולוגית היום, שזה מקצוע שאמרתי לך שאני כל כך אוהבת, כל כך שמחה שבחרתי בו. וגם בגישה שלי למחקר, רציתי לדעת למה. אני לא יודעת אם זה חוקי לשאול למה אנשים לא רוצים ילדים, למה מהמקומות שאת מדברת עליהם עכשיו, מהסיבות היותר עמוקות, שקשורות למשהו שקרה פעם, וגם קיבלתי על זה ביקורת. אבל זו הייתה המוטיבציה שלי, להבין למה, כאשר אני תמיד בהוויה שלי המקצועית והאישית, ובזהות שלי, תמיד מחפשת מה שהיה פעם, שהשפיע על מה שקורה היום. איך העבר השפיע על ההווה ועל הבחירות שלנו בהווה, אני מאוד עסוקה בזה בקשר לעצמי, בקשר למטופלים שלי, ורציתי גם לחקור את הדבר הזה. למה? קראתי הרבה על הורות, קראתי הרבה על המשאלה להורות, שזה מושג שנמצא בתיאוריה הפסיכואנליטית, וקראתי שהמשאלה להורות זה משהו שנקבע ונוצר ומתהווה כבר בשנים המאוד מאוד מוקדמות של החיים שלנו, בין אם זה דרך ביולוגיה, כמו שדיברנו קודם, ובין אם זה דרך הקשרים שלי עם ההורים שלי, ההזדהויות שלי איתם, ההפנמות שלי את ההורים שלי, שם נוצרת המשאלה להורות, וזה משהו שלאורך השנים אני כל הזמן מנהלת איתו דיאלוג, גם אם זה ברמה לא מודעת. וכשאני חושבת על להיות הורה באופן ממשי, הדיאלוג הזה עולה יותר למודע, ונמצאים שם כל ההפנמות שלי, וההזדהויות שלי, ויחסי האובייקט שלי, והיחסים שלי עם הדמויות הראשוניות, וחשבתי שאולי, גם אם נקרא לזה המשאלה לעל הורות, מתגבשת בצורה הזאת. וניסיתי להתחקות אחרי אזורים נפשיים מוקדמים מאוד, שאת צודקת, חלקם כנראה קשה להתחקות עליהם, בעיקר לא דרך שאלונים וכלים כאלה מובנים. ניסיתי לבדוק אם קרה משהו, מה קרה בילדות המוקדמת, שהפך את הדיאלוג הזה של ההורות, את המשאלה להורות, לחסומה. כי כמו בכל תהליך שאני יוצרת משהו, הספרות מתייחסת גם לרצון בהורות כאל תהליך של יצירה. אני יוצרת את הרצון שלי להורות, וגם ביצירות יש חסימות. אז רציתי לבדוק מה חסם ומה בלם ומה עיכב את המשאלה הזאת, שזה קצת מנוגד למחשבה שמגיל אפס לא רציתי ילדים כי לא היה לי דחף ביולוגי. זה בודק משהו אחר, ואני חייבת לומר לך ש... כשהריינתי ואחר כך עברתי שאלונים ושאלתי שאלות, חלק מהאנשים לא אהבו את הכיוון שלי. כי הם לא אהבו את המחשבה שאני מחפשת מה התקלקל להם. ואני מבינה אותם. אני הבנתי והזדהיתי עם זה. אבל אני חיפשתי מה קרה, לאו דווקא מה התקלקל, מה היה שם שבלם וחסם את המשאלה להיות הורה, מתוך הנחה שזה משהו שאמור להיות מראשית החיים, כמו שהתיאוריה טוענת. המנחה שלי רחל ושיף הציעה לי לראיין כמה על הורים לפני שאני מתחילה את המחקר, לפני שאני מעלה את השאלות המחקריות שלי ובודקת את המשתנים. באמת פגשתי מספר אנשים שלא רוצים ילדים ושמעתי דברים מאוד דומים. מרבית האנשים שפגשתי בשלב המקדים הזה של המחקר סיפרו לי שהיה משהו במשפחה, בילדות המוקדמת, ש... הם ממש הצביעו על זה, והם קראו לזה בשמות. היה שם משהו שגרם לי לא לרצות להיות הורה. הם דיברו על אחריות נורא גדולה שהם נדרשו לקחת כילדים. הם דיברו על הקרבה מאוד גדולה שהם עשו, והופתעתי לשמוע על הקרבה מאוד גדולה שההורים שלהם עשו למענם. המוטיבים האלה חזרו על עצמם. ואמרתי לעצמי שזה הכיוון שאני רוצה לחקור. האם הנושאים של הקרבה ושל אחריות ילדית, קוראים לזה פרנטיפיקציה. האם אלה אזורים שבשילוב עם גורמים נוספים שתכף אני אמנה אותם, הם איזושהי קומבינציה מסוימת, שאולי ממנה צומחת הבחירה בהורות, ואני חייבת להגיד שזה גם ממנה. אני חושבת שלא גיליתי, ואי אפשר לגלות את כל המניעים העמוקים הפנימיים שבגללם אנשים לא רוצים ילדים. לקחתי פן אחד שקשור לחיי משפחה, להפנמה של הורים, בדקתי את הייצוגים של ההורים, בדקתי סגנון התקשרות, בבר אילן מאוד אוהבים לחקור סגנון התקשרות, attachment. בדקתי את רמת הנפרדות העצמי, הנפשית, הדיפרנציאציה, ובדקתי קונפורמיות. אז בדקתי attachment, התקשרות, ייצוגי ההורות, גם של האמא, גם של האבא, הקרבה במשפחה, גם של הורים וגם של ילדים, אחריות ילדית, דיפרנציאציה, זה עצמאות רגשית וקונפורמיות. המון משתנים, תמיד המנחה שלי אמרה לי, אל תרגי את הנחקרים שלך, תחוסי עליהם קצת, היו לי המון שאלונים, וגם ריאנתי וגם שמעתי סיפורים, וקיבלתי תוצאות מאוד מעניינות בחלקן, שלימדו אותי הרבה, בכלל על הורות, לא רק על הלורות. אני רוצה ככה לספר לך על חלק מהתוצאות, אני לא יכולה לספר את כולן, כי זאת יריעה מאוד רחבה של נתונים, ואני לא רוצה לסבך, אבל אני בחרתי את המשתנים המעניינים שככה יצאו, ואת הפערים וההבדלים והניבויים המעניינים. אז קודם כל מצאתי שעל הורים יש להם סגנון התקשרות יותר נמנע מהורים. זה הדבר הראשון שככה עלה מאוד חזק לאורך כל המחקר, וכל הסטטיסטיקות שעשינו, וכל הרמות להתקשרות הנמנעת, היה תפקיד מאוד משמעותי בעל הורות. דבר נוסף שמצאתי זה שלעל הורים יש יותר דחייה, על הורים חוו יותר דחייה ביחסים שלהם עם שני ההורים, וחוו יותר כעס בקשר עם האם לעומת הורים. הם יותר התחיקו את זיכרונות הילדות שלהם, וזה קצת מתקשר לשיר ששמענו בתחילת הפגישה שלנו, שהם לא רוצים לחוות את ילדותם השנייה, הם לא רוצים לחוות את ילדותם, לא הראשונה ולא השנייה. אז יש יותר הדחקת זיכרונות לאנשים שלא רוצים ילדים. והממצא שהיה מאוד מעניין, זה שלא מצאתי הבדל בין הורים לעל הורים ברמות ההקרבה, ברמות האחריות. לא מצאתי הבדל, זאת אומרת, הורה מול על הורה, לעל הורה לא הייתה חוויה של יותר הקרבה, יותר אחריות, אבל, וזה ממש עניין אותי הממצא הזה, היחס של על הורים להקרבה או לאחריות שהם נדרשו לה בילדותם, או שההורים שלהם נדרשו עבורם בילדותם, היחס הוא היה הרבה יותר שלילי, הרבה יותר כועס, הרבה יותר עצוב, הרבה יותר מאוכזב, הרבה יותר לא נעים, מאנשים שהם הורים. זאת אומרת, יכול להיות שאני ואת, חווינו אותה רמה של הקרבה בילדותנו, את נדרשת להקריב, אני נדרשתי להקריב, את חיה עם זה בסדר, את השלמת עם זה, את הרגשת עם זה שזה היה חלק מהנדרשות של הורות, חלק בלתי נפרד מילדותך, ואני כועסת על זה, לא מוכנה לשלים עם זה, לא עשה לי טוב, הזיכרון שלי מזה הוא לא נעים, וזה יוביל אותי יותר, לבחירה בעל הורות לעומתך. זה ממצא ממש ממש מעניין, כי זה שם לא את החוויה כמבחינה בין הורים לעל הורים, אלא את הפרשנות שלה. איזו פרשנות שאני נותנת לחוויה שחוויתי, היא זאת שתעזור לי לבחור לכיוון הזה או לכיוון הזה. זה ממצא שמאוד מאוד עניין אותי, והתעסקתי איתו הרבה, ואני מוצאת את עצמי גם מתעסקת איתו עם אנשים בעבודה עם הורים, לא רק בעבודה עם על הורים. מה שעוד מצאתי שמאוד מעניין זה שדווקא לנושא של פרנטיפיקציה של אחריות ילדית, היה משקל שלילי בניבוי על הורות. זאת אומרת, אנשים שחוו יותר אחריות, היה יותר סיכוי שהם ירצו להיות הורים, מאשר אנשים שחוו הקרבה. זאת אומרת שיכול להיות שעשינו את אותו דבר, אבל אם זו הייתה חוויה של אחריות, זה יוביל אותי להורות, כי אני כבר יודע מה זה, ואני כבר מכיר את זה, ואני יודע איך עושים את זה, וכבר נסעתי באחריות הזאת, ואני יודע איך נוסעים בשוב, אבל אם זה הייתה חוויה של הקרבה, יש סיכוי שאותו מעשה, אם קיפלתי כביסה כל הזמן בבית, וראיתי את זה כמשהו שמכין אותי לחיים הבוגרים שלי, יש סיכוי שאני ארצה להיות ארצה ילדים, אבל אם חוויתי את זה כעול, שבגלל זה לא הלכתי לצופים, וירדתי בלימודים, ורק ממני ביקשו, ואיזה פריי ראיתי, ומה פתאום, למה אני צריך לקנות, לקפל כביסה ולא אמא שלי, אז זה יעזור לי יותר לבחור בעל הורות. שזה ממש מעניין, איזה שם אני נותנת לזה, איזו חוויה רגשית יש לזה, של אחריות או של הקרבה. עכשיו, בעניין של הקרבה, אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם מאוד עניין אותי ולימדתי הרבה על יחסים של הורים וילדים. הקרבה של ההורה הרבה יותר משמעותית לבחירה בעל הורות מאשר הקרבה של ילד. זאת אומרת, אם אני הקרבתי, זה פחות קריטי בחוויה שלי, לעומת זה שההורה שלי יקריב למעני. אם ההורה שלי ויתר על ה-well-being שלו, על הצרכים שלו, על המימוש שלו ועל ההגשמה שלו, זה צורב לי וכואב לי בנפש הרבה יותר מאשר אם אני נדרשתי לוותר. יותר קל לי היה לוותר על עצמי, מאשר לראות את ההורה שלי מוותר על עצמו למעני. עמנואל ברמן כתב על זה מאמר מאוד מעניין, בהקשר של הסיפור של העץ הנדיב, שהילד כל הזמן בא ומבקש ממנו עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא כבר נשאר בלי אלים. והוא אומר שהורות כהקרבה כל כך טוטלית היא מעשה שילד לא רוצה. ילד לא רוצה שההורה שלו יכחיד את עצמו למענו. הוא רוצה שההורה שלו יחיה חיים מלאים ומאושרים ושלמים, וישלב בהם בחיים שלו גם את הגידול שלו. אבל שלא ימחק את חייו, יכחיד את נפשו ואת מימושו למענו. וזה משהו שלימד אותי הרבה. אני משתמשת בזה הרבה בהדרכות הורים, או בעבודה עם הורים, או בשיחות שלי עם אנשים ככה שסובבים אותי. זה מאוד מאוד עניין אותי, מאוד היה לי משמעותי לראות, כי קצת גדלתי אני על ברכי ההבנה שהקרבה זה דבר נשגב בהורות. ככל שהורה מקריב יותר, הוא יורה יותר טוב. קצת ככה גדלתי. והיום לא מסתכלים על הורות כמשהו שדורש הקרבה כזאת טוטלית, מחיקה של אני. היום מסתכלים על ההורה כסובייקט, שיש לו צרכים, שיש לו רצונות, שיש לו מאוויים, שיש לו דרכים וחיים נוספים מלבד הילד שלו. וזה כך, זה המבט שהילד רוצה להסתכל על ההורה שלו. ומצאתי את זה מאוד מאוד מעניין, ואני משתמשת בזה הרבה. נדבר אולי בהמשך על המשמעויות הטיפוליות, זאת אחת מהמשמעויות הטיפוליות שאני משתמשת בה הרבה, לא רק בעבודה עם הורים, זה לימד אותי מאוד. כן. שמעתי את זה גם מאנשים, שהם לא יכלו לראות את ההורים שלהם מקריבים למענם.
אז באמת חשבתי שנעבור למשמעויות הטיפוליות של המחקר.
עוד דבר שאני רוצה להגיד, אחרון, בנוגע לממצא שהוא גם היה מעניין, זה שכמעט אין הבדלים בין נשים לגברים בחוויה ההורית. הנתונים מאוד מאוד דומים, הממצאים מאוד דומים, הרבה לא חקרו את החוויה ההורית הגברית, אני רציתי גם לחקור, גם בזה יש איזה חידוש של המחקר, וכמעט אין הבדלים. אז למרות שנשים בנויות אחרת, ונשים הן אלה שיולדות, וביולוגיה, החוויה היא די דומה, לא תמיד פשוטה, אבל דומה. מה המשמעויות הטיפוליות? חלק מהן כבר ציינתי. אני חושבת שיש פה כמה עניינים שאני חוויתי גם על עצמי. בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה שאנשים לא רוצים ילדים. ובאיזשהו מקום אני חושבת שלא רציתי אפילו להודות בזה ביני לבין עצמי. חשבתי שהתפקיד שלי זה להראות להם מה הם מפסידים. היום בדיעבד אני מבינה שזה היה ממש לא נכון, אבל יכול להיות שקצת חטאתי בזה, שרציתי בשבילם משהו שבתחושה שלי הוא טוב ונכון ומשמעותי והכי חשוב לי בחיים, אבל רציתי למענם משהו שהם לא ביקשו ממני. הם ביקשו שאני אעזור להם לקבל את ההחלטה. ופה ושם אולי היו לי חטאים קטנים כאלה, אבל גם דרך המחקר וגם עוד לפני המחקר, בעבודה עם אנשים ובהדרכה, הבנתי שזה לא ממקומי. אני לא צריכה להיות זאת שעוזרת להם שמחליטה בשבילם, או אומרת להם מה יותר טוב בחיים. זה נכון לגבי כל דבר. ואני ככה עובדת, אבל כשזה הגיע לנושא של ילדים, משהו השתבש לי. היום זה כבר לא קורה לי, היום אני כבר מבינה את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר רחב, והרבה יותר עמוק. אז מה קורה במרחב בין מטפל שהוא הורה, לבין מטופל שלא רוצה ילדים? זה חומר למחשבה, זה לא תמיד פשוט, זה נראה טריוויאלי להתמסר לדבר הזה, אבל זה לא. של מי הרצון בעצם? יכול להיות שאנשים באים באיזושהי צורה עם התלבטות לגבי הרצון שלהם בילדים, שהם לא מוכנים כל כך לגעת בה, ולא מבחנים כל כך להתחבר אליה, אז אני צריכה לרצות בשבילם שהם יתחברו לזה, הם ירצו להתחבר לזה. לאורך הדרך, וגם קראתי איזושהי עבודה שמישהי עשתה על הנושא, שהיא שאלה את השאלה, האם אימא טובה, אימא שגם לא רוצה ילדים, שיודעת מראש שההורות שלה תהיה מורכבת, לה ולילד שלה, ויכול להיות שהיא אימא טובה דייה גם בזה שהיא מבטרת על ילדים, ואמרו לי המון אנשים, המון נחקרים, אמרו לי, אני חושב שאני הורה טוב בזה שאני חוסך מהילד שלי הרבה דברים שהייתי רוצה לחסוך גם מעצמי, בהתמודדות עם החיים. אז זאת גם שאלה עם משמעות ככה טיפולית שעלתה לי. גם הבנתי לאט לאט ש... ואת זה גם שמעתי הרבה ברעיונות, שהרבה הורים הם למעשה אנשים שלא בטוח רצו ילדים, אבל הלכו עם בתלם, והלכו עם הלחץ, והלכו עם הצורך של בן הזוג. אני מכירה לא מעט אנשים כאלה שלא רצו ללכת כנגד הזרם, זה לא פשוט ללכת כנגד הזרם. ויכול להיות שמה שגרם לאנשים לא לבחור בחיים עם ילדים, לבחור בעל הורות, הוא גם מבעבע באיזושהי צורה אצל אנשים שהם הורים, וגורם לקשיים מאוד גדולים. למשל, דיכאון אחרי לידה, קשור הרבה פעמים גם לאובדן תחושת החופש, לתחושה שאני הורה לא מספיק טוב, לאחריות הכבדה, למחויבות הכבדה. אז דרך למה לא, הבנתי איך עושים את הכן, או כמה קשה יכול להיות הכן, ההורות. וזה לימד אותי הרבה. בעבודה עם הורים צעירים, אני יודעת יותר איפה לשאול, ומה לשאול. באמת, למדתי המון על החיים ועל הורות דרך ההורות. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי, שאני מרגישה שמילאה אותי ונתנה לי עוד כלים לטיפולים. והבנתי הרבה, כמו שאמרתי לך קודם, על מונחים של הקרבה ואחריות במשפחה. למדתי יותר איך להתמודד איתם, איך לעזור להורים לתמרן יותר טוב בין הצרכים שלהם, לצורכי הילד. אבל כמו שפרויד אמר, לא רצית, אני יודעת היום יותר לא להיות הרשות המוסרית. זאת שמצקצקת ואומרת, חייבים להיות הורים, אין מימוש עצמי בלי הורות. ממש למדתי את זה, ואני שמחה על כך. אני גם מרגישה שזה יכול לעזור לי בהתמודדות עם אזורים אחרים שהם לא בהכרח מקובלים עליי, או אני מזדהה איתם. זה נתן לי שיעור ככה טיפולי מאוד מאוד טוב על עצמי כמטפלת. וכמו פרויד, אני חושבת ש... קטונתי, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור למטופלים שלנו למצוא את התנאים שיאפשרו להם לבחור את הבחירה הכי אותנטית והכי מדויקת עבור עצמם בכל תחום כלשהו, ובטח באזור של הורות. ויש אנשים שאחרי טיפול הבינו שהם רוצים ילדים, ויש אנשים שהתחזקה אצלם הידיעה שהם לא רוצים ילדים, וזה ממש בסדר. וזה ממש בסדר, כל עוד זה מחובר לידיעה פנימית אמיתית ועמוקה, שזו הדרך שאני רוצה ללכת בה. הבנתי שאני לא יכולה ליצור את הרצון להורות, אני לא יכולה לשנות החלטות, אני לא צריכה, אני לא רוצה. בהתחלה קצת התבלבלתי שם, והיום אני כבר יודעת ומבינה את המקום שלי. ופה יש ערך מאוד משמעותי למחקר.
אוקיי. באמת חשבתי גם שאולי לפעמים אפשר לעבוד על הפרשנות הזאת שאת מתארת, בהקרבה.
נכון, נכון, נכון. אני למדתי לעשות את זה גם עם אנשים בלי קשר להורות. ובעיקר למדתי לעזור להורים לשים גם את הצרכים שלהם, כנגד עיניהם.
כן, כי באמת אנחנו עובדים על הפרשנות שלנו להרבה אירועים, נכון. על האופן שבו אנחנו מפרשים את המציאות.
נכון, נכון.
פעם קראתי שבניגוד למה שחושבים, ילדים לא מביאים אושר. אלא הם מביאים דברים אחרים, אולי סיפוק, אולי מימוש, אבל לא אושר. מה המחקר אומר על זה?
קודם כל, את צודקת, המושג אושר, אולי גם לכשעצמו הוא מושג מורכב, מה זה אושר, אבל בהקשר של הורות הוא באמת באמת יותר מורכב, כי אושר בהורות מורכב מרגעים של שמחה ושל סיפוק ושל מימוש ושל הגשמה ושל גאווה ושל הנאה ושל התרגשות. אז פעם אני מרגישה את זה ופעם אני מרגישה את זה, אני יכולה להיות מאוד עייפה ומאוד שחוקה, אבל יש לי איזה רגע של הנאה וסיפוק שיכול להיות שהוא אושר, לא בטוח. אבל מה שאני קראתי, זה משפט שככה עיקה בי ואני לא יודעת מה אני חושבת עליו, איזו עיתונאית בארצות הברית, שכחתי את שמה, שחקרה מאוד את הנושא של הורות, אמרה שהורות זה אמצעי המניעה הטבעי והטוב ביותר שיש לאדם. והיא חקרה הרבה זוגות אחרי ילד ראשון, והיא ראתה שרמת העושר אחרי הולדתו של ילד ראשון היא נמוכה לעומת זוגות שאין להם ילדים, ולעומת רמת העושר שהייתה להם לפני שנולד להם הילד. אחרי שנולד הילד השני, רמת העושר יורדת עוד יותר. אז יש שנים, השנים הראשונות בחיים של הילד, הן חסרות בעושר כמילה אחת גדולה, אלא ברגעים כאלה, כמו שאמרנו, של סיפוק, של הנאה, של סביות רצון, אבל יש לאדם גם הרבה חרדה, והרבה דאגה, והרבה לילות ללא שינה, והרבה קשיים. אז, וככל שהילדים גדלים, רמת העושר של הורים גדלה, ואז היא מתחברת יותר, הרגעים הטובים מתחברים יותר טוב מאשר בשנים הראשונות. אז בשנים הראשונות עושר זה רגעים של הנאה, סיפוק, מימוש, מול רגעים קשים אחרים, וככל שהילדים גדלים ושלבי החיים מתקדמים, אז יש יותר תחושות של עושר שלם יותר ורחב יותר, שמאפשרים לי גם החיים שלי ולא רק גידול הילדים.
אז הגענו לסיום. אז תודה רבה, נורית.
תודה לך, עירית. תודה שהזמנת אותי. היה לי כיף.
היה ממש מעניין. אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.